השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את ההגדה של פסח, ובעזרת השם היום נמשיך את לימוד ההגדה, כי ההגדה היא כל סיפור ההגדה, יש בו רובדים מאוד עמוקים בהגדה. בסיפור של ההגדה יש רובדים מאוד עמוקים, וכמה שאנחנו נספיק קצת ניגע בכמה נקודות שקשורות להגדה. בשבוע שעבר התחלנו את העשר מכות, ונזכיר את היסוד שהמפרשים שואלים שאלה. הרי הקדוש ברוך הוא יכל להוציא את עם ישראל ממצרים בשנייה אחת. הקדוש ברוך הוא כל יכול, היה יכול לעשות איזשהו פעולה, ופרו היה אומר לי, עם ישראל תצאו ממצרים. שואלים, מדוע, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הניג את זה שעם ישראל יצא ממצרים רק אחרי 10 מכות? אומר הזוהר הקדוש יסוד מאוד גדול. הזוהר הקדוש אומר שהעשר מכות בעיקרם לא היה בגלל המצרים, אלא היה בשביל עם ישראל. וזה הלשון של הזוהר, נגוף למצרים ורפו לישראל. פירוש הדבר שבכל מכה שהייתה במצרים נמשכו רפואות לעם ישראל. ואנחנו צריכים להבין איזה רפואות צריכות להימשך לעם ישראל. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, יוציא. מה צריך לרפות בעם ישראל שהיה צריך את העשר מכות שעל ידם נמשכו הרפואות לעם ישראל? מסביר הזוהר הקדוש, אנחנו נזכר שעם ישראל, כמו שדיברנו על זה, ההיווצרות של עם ישראל וההולדה של עם ישראל בעולם הייתה במצרים. מצרים למעשה זה היה המקום שבו נולדנו בעולם, כי גלות מצרים הייתה 210 שנים, ויעקב אבינו כידוע ירד עם משפחתו למצרים, וכתוב בתחילת ספר שמות, ב-70 נפש ירד יעקב. אז כל עם ישראל היה למעשה משפחה אחת גדולה, אבל בסך הכל משפחה, המשפחה של יעקב. כעם שלם נולדנו במצרים. זה שאנחנו נולדנו במצרים, ולא רק שנולדנו במצרים, נולדנו במצרים כעם של עבדים. וזה גרם למציאות בנשמות ישראל, שנשמות ישראל מכירים את עצמם כעם של עבדים, וכתוב, יש בזה אריכות גדולה מאוד במדרשי חז"ל, שבמשך ה-86 שנים האחרונות של גלות מצרים, הגלות הייתה מאוד מאוד קשה. עד כמה קשה, שיש לשון שרבנו אריה הקדוש אומר שמעולם לא הייתה גלות כל כך קשה כגלות מצרים. וכשקוראים את מדרשי חז"ל, אז אנחנו רואים שם תיאורים שמגבילים לגטאות ולמחנות השמדה. זה היה איסורים והשמדה והתעללויות נוראיות מאוד בעם ישראל, וזה נמשך 86 שנים, המציאות הזאת. ואז עם ישראל, ההסתכלות שלו על עצמו, איך עם ישראל הם הרגישו את עצמם לגמרי כעם של עבדים, בזוי מאוד. דוד המלך אומר בתהילים, אני עבדך בין עמתך, אני העבד שלך בין השפחה שלך. שואלים, למה דוד המלך מדגיש אני עבדך בין עמתך? תגיד, אני עבדך. למה חשוב להגיד אני, כי דוד המלך רוצה להגיד בתהילים שהוא עבד השם. תגיד, אני עבד, אני עבדך. למה חשוב היה לדוד להגיד אני עבדך בין עמתך? אז אומרים המפרשים שיש הבדל בין עבד שהוא היה בן חורים והוא נהיה עבד. עבד שהיה בן חורים ונהיה עבד, יש לו עדיין זיכרונות, מושג מה זה להיות אדם בן חורים. אבל דוד המלך אומר, הקשר שלי איתך זה זה שאני מעולם לא הייתי בן חורין. זה היה הכוונה, אני עבדך בן המתך, נולדתי כעבד. כל המציאות שלי. אדם שנולד כעבד, הוא לא מכיר מציאות של בן חורין. הוא יודע, המציאות שלי זה מציאות של עבד. זה עבדות בנפש הרבה הרבה יותר עמוקה. שאדם נולד כעבד, כי הוא מעולם לא חווה ולא הרגיש את מושג להיות בן חורין. עם ישראל נולד במצרים כעבדך בן המתך. עבדים בני עבדים. זאת אומרת שמציאות העבדות במצרים הייתה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה בנשמות ישראל. הם לא ראו את עצמם בכלל כעם, הם לא ראו את עצמם בכלל כמושג של בני חורין. זה דבר אחד. דבר נוסף, אומר הזוהר הקדוש, שהעבדות של מצרים לא רק הייתה עבדות גשמית. זאת אומרת, לא רק שהם היה, המעמד שלהם היה כחברה של עבדים, כעם של עבדים. אלא יש פה דבר נוסף שהוא עוד יותר עמוק מלהיות עבד. הם היו גם עבדים לתרבות המצרית, לכל היצר הרע. היה מצרים אז, באותה תקופה, הייתה המרכז של העולם. כל העבודה, מרכז העבודה זרה, הכישוף ושאר כוחות התאומה היו במצרים. עם ישראל גם, שנולד לתוך המציאות הזאת, והאמונה הייתה מאוד מאוד חלשה בעם ישראל באותה תקופה, כמו שהזוהר הקדוש ורבנו ארי כותבים, שזה היה נקרא הסתרת פנים מאוד גדולה, כל גלות מצרים. לכן, עם ישראל גם, לא רק שהיו עבדים למצרים, יותר בעומק הדבר, הם היו עבדים לתרבות המצרית. לכן כתוב, אומר מדרש רבה, שעם ישראל אמר למשה רבנו, אין גבעה בארץ מצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. עם ישראל היו ונולדו והיו קשורים מאוד עם כל מציאות העבודה הזרה של המצרים. לכן, על פי זה אומר הזוהר הקדוש, שהמכות, 10 המכות היו מיועדות ללמד ולהרגיל ולהתחיל להעיר בנשמות עם ישראל את מציאות הקדושה, שיש מציאות אחרת בעולם, והתכלית, ואתם מיועדים להיות לא רק עם של בני חורין, לא רק שהקדוש ברוך הוא הולך להוציא את עם ישראל מלהיות עבדים של מצרים, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות לא לעם סגולה, להיות גוי קדוש בקרב העולם. זאת אומרת, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לא רק שאני הולך להוציא אתכם להיות בני חורין בעולם, אתם הולכים להיות העם הנבחר שבעצם יאיר את התורה והאמונה לכל העולם כולו. עם ישראל היה רחוק בתכלית הריחוק מהמקום הזה, והעשר מכות, זה הזוהר הקדוש אומר, העשר מכות הם היו אמנם כפשוטו מכות גשמיות, מציאות גשמית, שהארון ניקה ביור, אז הכל הפך להיות דם כפשוטו, שהועלו את הצפרדיה, אז כפשוטו זה היה צפרדיים, אבל כל מכה פעלה פעולות רוחניות מאוד גדולות, ומה היו הפעולות הרוחניות? הם התחילו לגלות את האמונה, את האור של האמונה, את האור של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה התחיל להתגלות ולהאיר בנשמות ישראל כל מכה ומכה. לכן אומר רבנו ארי הקדוש בספר שנקרא שער הפסוקים בפרשת וירא, מסביר רבנו ארי הקדוש שכל מכה בנתה מדרגה באמונת ישראל. כל מכה היה לה תכלית, היא עשתה פעולה מסוימת ברוחניות, לכן זה היה 10 מכות כנגד 10 מדרגות, כנגד 10 ספירות שיש בכל הבריאה כולה, וזה בנה, התחיל לבנות את קומת האמונה, את החיבור שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה היה התכלית של כל 10 מכות. וכל מכה ומכה בנתה ועשתה פעולה מסוימת. שבוע שעבר התחלנו קצת לדבר מה זה היה הדם, מה תכלית המכה דם, שמסביר רבנו ארי הקדוש, שזה התחיל לבנות את הקומה הראשונה באמונה בעם ישראל, כי היאור, בשבוע שעבר דיברנו על זה, שהיאור, היאור זה הנילוס, היאור והנילוס זה אותו מושג, זה הנער של מצרים, זה היה העבודה של המצרים. והזכרנו שכל היניקה של המצרים, כל חוכמת מצרים, הם ינקו מהשורש הרוחני של נער הנילוס. הנער הנילוס היה לו שורשים רוחניים מאוד גבוהים, ואני מקצר מאוד, כי שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, היו לו שורשים רוחניים מאוד גבוהים, והמצרים היו כל כך חכמים שידעו איך לנוק חוכמה וכוח של שלטון מהמציאות הרוחנית של נער הלינוס. לכן הקדוש ברוך הוא, המכה הראשונה שהוא ציווה, הוא אמר קודם כל להראות למצרים, אתם חושבים שאתם כל יכול, ואתם יכולים לקבל ולנוק חוכמה מהנילוס כפי רצונכם. הנה אני מראה לכם שבעצם גם על הנילוס זה השלטון שלי. ואז הוא הפך את כל אותו יניקה של חוכמה שהיה להם מהנילוס, פתאום התהפכה להיות משהו אחר לגמרי. זה הפך להיות דם. ואז הם התחילו להרגיש, המצרים התחילו להרגיש שהם מאבדים את השליטה, את הכוח שלהם לפעול לפי רצונם. כי פרעה היה בעל גאווה מאוד גדול. הוא אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה הקדוש ברוך הוא שנשמע בקולו? אני מסתדר עם החוכמה שלי. רואים את זה גם היום בעולם. יש אנשים שחושבים, כוחי ועוצם ידי כבר יפתרו פה את כל הבעיות. הדרך היא שהקדוש ברוך הוא בשלבים מגלה בעצם שבלי אמונה, בלי התחברות אליו, אי אפשר לעשות שום דבר. אז זה היה התחלת גילוי מלכות השם, זה היה במכת דם. לאחר מכן, היה המכה השנייה, זה מכת הצפרדע. מסביר רבנו אורי הקדוש, שמכת הצפרדע זה כנגד מידת היסוד. והתיקון של מידת הצפרדע, שמכת הצפרדע היה לתקן את היסוד. עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין. כך זה מובא בכתבי רבנו אורי. עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין יותר, להרחיב את זה ולהעמיק מה זה אומר לנו שמכת הצפרדע הייתה כנגד היסוד. קודם כל, מה זה היסוד? מה זה נקרא מידת היסוד? מידת היסוד זה נקרא, היסוד זה התחברות והתקשרות. כל דבר שהוא התחברות והתקשרות הוא נובע ממידת היסוד. המצרים, מה היה אצל המצרים מאוד מאוד חזק? אמרנו עבודה זרה. אבל התורה וחז"ל מגלים לנו שאצל המצרים תאוות העולם הזה היו מאוד מאוד עוצמתיות וחזקות. התרבות של המצרים זה היה תרבות של תאוות. ובפרט, מכל התאוות, בפרט התאווה הידועה שהיא התאוות ניאוף. לכן כתוב שהם היו מאוד מאוד מאוד, היה מאוד מאוד חזק אצלהם התאווה הידועה, תאוות ניאוף. אחד הסימנים לזה זה היה שבמכת בחורות, אומר המדרש, במכת בחורות, את מי הקדוש ברוך הוא יקה? את הבחורים. אז בכל בית כמה בחורות צריכים למות במכת בחורות? בפשטות, בחור אחד. אבל במצרים, בכל בית מתו כמה בחורים. שואלים חז"ל, איך היו כמה בחורים בכל בית? פשוט, לכל אישה היה בחורים מכמה גברים. וזה היה התרבות המצרית. בתרבות המצרית זה היה דבר מקובל. לכן חז"ל אומרים שמנהגם היה כמנהג הסוסים. זה סוסים, אין להם משפחה, אין להם נאמנות. ככה היו, ככה, זה תרבות מצרים. המכה של הצפרדע הייתה להקות במידה הזאת, במידת היסוד, תאוות העולם הזה בכלל, בפרט התאווה הידועה, תאוות ניאוף, ושהמצרים הוקו במכה הזאת, התחיל להתגלות הקדושה, קדושת עם ישראל. כי זה הרפואה, שהתחיל להתגלות לעם ישראל, המידה הזאת היא דווקא הקדושה בעם ישראל. מה הקשר בין מכת צפרדע לבין היסוד? שואלים המפרשים, מה הקשר בין זה לזה? צפרדעים, איך הצפרדעים קשורים בכלל לעניין הזה? באמת יש בזה כמה וכמה רמזים וכמה וכמה הסברים עמוקים מאוד על הקשר בין הצפרדעים לעניין היסוד. מה זה היה מכת צפרדע? מכת צפרדע, אומרים חז"ל, יצא צפרדע אחת מהיור, צפרדע אחת יצאה מהיור, המצרים ראו פתאום איזה צפרדע גדולה, אז הם נבהלו, הם שמעו שהולך להיות מכת צפרדעים, כי משה רבנו התרה בהם. אז מה הם עשו? אמרו, אנחנו נפתור, צפרדע אחת אין בעיה, אנחנו יכולים להשתלט עליה. לקחו מקלות, התחילו לרדוף אחרי הצפרדע הזאת, נתנו לצפרדע הזאת מכות עם המקלות. מה קרה? כל מכה שהצפרדע הזאת קיבלה, היא הולידה עוד 1,000 צפרדעים יצאו ממנה. אז ככל שנתנו יותר מכות לצפרדע, ככה יצאו יותר צפרדעים, התחילו לרדוף אחרי הצפרדעים. בהתחלה הם חשבו שהם יכולים להסתדר עם זה. אז כל צפרדע שהם נתנו לה מכה, אז עכשיו מיד יצאו ממנה עוד 1,000 צפרדעים. מיד כל מצרים, בכל מצרים התפשטו מיליונים של צפרדעים. מיליון של צפרדעים. חז"ל אומרים, איפה שהמצרים היו הולכים, היו נתקלים בצפרדעים. היו מכניסים את... אבל מה זה קשור? מה זה קשור לענייננו?
אני אומר, זה גם מכה שהם נעלמו, הצפרדעים פה.
זה חסר למישהו? מי חסר צפרדעים? יצא לך פעם להיות לילה אחד בקרבת צפרדעים?
כן, בצפון כן, יש.
כן, יצא לך לישון ליד 10 צפרדעים? לא ישנים. זה טוב, אתה יודע למה זה טוב? מי שרוצה ללמוד כל הלילה זה טוב. שילך לישון ליד צפרדעים, הוא לא ישן באותו לילה. אז זה רש"י אומר. מה רש"י אומר? רש"י, במכת צפרדע, רש"י אומר, לשון חז"ל, רש"י אומר שמה הייתה מכת צפרדעים? מה היה הצער של המצרים במכת צפרדעים? דבר אחד, היה צער שאיפה שהמצרי שם את הרגל או את הראש או את היד, הוא מצא מיליונים של צפרדעים. בתוך המיטה הוא היה מתכסה בצפרדעים. היה בא לבשל, בתוך הסיר היו קופצים לו 1,500 צפרדעים. כל מקום שהם היו, היה אין ספור צפרדעים. אומר רש"י, כמה שזה לא נעים להרגיש את הצפרדעים, מטפסים מכל הצדדים על הבן אדם, רש"י אומר, קשה צעקתם ממגם. מה הכוונה קשה צעקתם ממגם? הצפרדעים צועקים בקולות, אז אנחנו רק היה 10 צפרדעים לידינו, כבר, זה יכול, בן אדם יכול להשתגע. עם כמה שעות יש לו לידו 10 צפרדעים. בכל בית היה להם מיליונים של צפרדעים, שכל השבוע לא הפסיקו לצעוק הצפרדעים האלה. לכן רש"י אומר, הצעקה של הצפרדעים הייתה קשה ממגעם של הצפרדעים. הצעקות האלה. אומר רבנו ארי הקדוש, הוא מלמד אותנו פה יסוד עמוק, עמוק ונפלא מאוד. אומר, פה, אומר רבנו ארי הקדוש, כשאדם זוכה לקדושה, מה זה קדושה? שהקדושה יש בכל אדם, כל אדם, רבי נחמן אומר בלקוטי מוהר"ן שלזה באנו לעולם, לניסיון הזה באנו לעולם. שלכל אדם יש מלחמה עם תאוות העולם הזה. בכלליות עם תאוות העולם הזה. יש כמה וכמה. יש תאוות אכילה, שתייה, תאוות ממון, תאוות כבוד. אבל התאווה הכי קשה להתמודדות זה התאווה הידועה, תאוות ניוף. כל אדם מתמודד עם התאוות האלה, וצריך לדעת, באנו לעולם. רבי נחמן אומר, תורה למדבר, שכל אדם בא לעולם לעבור את הניסיונות של התאווה הזאת. מה זה הניסיונות של התאווה הזאת? האם התאווה שולטת עלינו, או אנחנו שולטים על התאווה? מי בעצם מנצח? האדם את התאווה או התאווה את האדם? כי האדם, בוודאי שבעולם הזה, אדם חייב לחיות עם תאוות. זה מציאות החיים פה. אנחנו אוכלים, אז אנחנו נהנים מהאכילה. וכן בכל דבר ודבר. אבל השאלה היא, מי שולט? האם התאווה שולטת עלינו, או אנחנו שולטים על התאווה? מה זה נקרא שהתאווה שולטת על האדם? כשאדם הולך ולא לא עושה חשבון הנפש, לא מתבונן בדרכי חייו, אז לאט לאט התאוות מתחילות להשתלט עליו, ובאמת התאוות מנהיגות את האדם ולא האדם מנהיג את התאוות. ולצערנו הרב, זה מציאות ידועה ומוכרת בחיים שלנו, שהתאוות שולטות על האדם. אז אומר רבנו ארי מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, ובאמת את היסוד הזה מאוד מאוד צריך ללמוד אותו ולדעת אותו ולהכיר את היסוד הזה. אומר רבנו הארי שבשעה שהתאוות מנהיגות את האדם ושולטות עליו, מה זה גורם לאדם? זה גורם לאדם לאבד את כל שמחת חיים שלו ואת כל יישוב הדעת שלו. בתוך האדם מתחיל לשמוע קולות בתוכו. כל אדם שהתאוות שולטות עליו, הוא שומע קולות בתוכו. אבל זה לא מובן, איזה קולות שומעים? מסביר רבנו ארי הקדוש שאדם שומע קולות בתוכו, אין הכוונה כפשוטו שהוא שומע קולות, אלא הלב שלו והמחשבות שלו יגרמו לו כל הזמן לחוסר מנוחה נפשי. אדם, ככל שהתאוות יותר שולטות על האדם, האדם יותר חסר שלווה נפשית, מנוחת הנפש ושמחת חיים. האדם מאבד את השמחת חיים שלו. ולצערנו הרב אנחנו לא יודעים את זה. יש בזה הסתרה, והסתרה בדבר הזה. אבל בן אדם שהולך אחרי התאוות, הוא חושב, נדמה לאדם אולי, שהוא מרוויח בזה משהו. אז היצרה נותן לו טיפה הנאה או איזשהו תענוג. אבל כמה הוא מפסיד בשלמות הנפש, בשמחת הנפש, אם היינו יודעים את זה, היינו בורחים מהתאוות יותר ממה שאנחנו בורחים מפצצת אטום. אני יודע שפצצת אטום, פצצת אטום זה דבר קל ליד הנזק שעושים לנו בתוך הנפש התאוות. ואם אדם זה, ואז מה קורה לאדם? אדם מאבד את השמחת חיים שלו, את השלוות נפש. למעשה, לאדם, ככל שאדם יותר התאוות שולטות עליו, אין לו בית. לאדם אין בית. מה גבי אין לו בית? יש אנשים עשירים שיש להם כאלה בתים, מיליונים, מיליוני דולרים. סיפר לי, לפני כמה שנים, מישהו שהכרתי אותו טוב, הוא היה עשיר גדול מאוד, הבית שלו היה שווה הרבה מאוד כסף. הוא סיפר לי, בסדר, ברוך השם, הוא חזר בתשובה. הוא אמר לי, אתה יודע, אני הייתי בא לבית שהיה לי שם עמודים של זהב. הוא באמת עשיר בכזה קנה מידה. היו לי, זהב היה לי בתוך הבית, עמודים של זהב היה לי בתוך הבית. הייתי בא הביתה, הייתי כל 5 דקות מחליף חדר. כל שנייה אני הולך מהמקום הזה למקום הזה, לכל יותר נמצא איזה שעה, שעתיים בבית, ורק רוצה לברוח מהבית. אז הוא אמר לי, בעצם, אתה יודע, היה לי בית שהיה שווה כמה מיליון דולרים, ולא היה לי בכלל בית. בכלל לא היה לי מציאות. בית, אשרי יושבי ביתך. עוד יעללו חסל. הבית זה מקום שאדם אמור לקבל שמה את השלווה, את מנוחת הנפש, את הרגיעה. אדם יצא לעמלו, הגמרא אומרת, אדם יצא לעמלו מבוקר ועד ערב. מה, הוא בא הביתה לנוח, להרגיש איזו רגיעה נפשית. אומר רבנו ארי הקדוש, שכשהתאוות שולטות על האדם, אין לאדם מקום כזה. אין לאדם שלוות נפש, אין לאדם מנוחה. תן לו עכשיו את כל הכסף שבעולם, זה בכלל לא משנה. אלא, יש בן אדם שנוסע על מכונית ששווה 1,000 שקל, יש אדם שנוסע על מכונית ששווה 1,000,000 שקל, וזה שנוסע על 1,000 שקל, יש לו הרבה יותר שמחת חיים, הרבה יותר שלווה מהמיליון שקל. וזה נקרא השקר של העולם הזה. זה הטעיה. מדוע? כי העושר האמיתי והשמחה זה שמחת הנפש. זה חיי הנפש בכלל. וזה נותן לאדם באמת את התענוג האמיתי, את החיות, את השמחה. ככל שאדם, התאוות שולטות על האדם, האדם מפסיד את חיי הנפש שלו. ואז יכול להיות שיש לו מיליונים. יכול להיות שיש לו מיליונים. ובאמת אין לו כלום. כי כל המיליונים האלה לא יוכלו לתת שום שמחה ללב האדם. בספר שיחות הר"ן אומר רבי נחמן, שהוא שואל שאלה, איפה נמצא גן עדן, איפה נמצא הגיהנום? אז הוא אומר, מה הוא עונה על זה? הוא אומר שיש שני בני אדם, יושבים זה ליד זה, בשולחן אחד, אוכלים ארוחה. יש, הם אוכלים בדיוק את אותו אוכל, את אותה, באותם צלחות, אותם מזלגות, הכל אותו דבר. הוא אומר, אחד נמצא בגן עדן, אחד נמצא בגיהנום. איך זה יכול להיות? הגן עדן והגיהנום זה בלב האדם. זה מצבי הלב של האדם. זה לא בכלל לא מצבים חיצוניים. כשאדם יש לו שמחה, יש לו חיות, יש לו עושר, אתה לא יכול להיות שהוא עובד, אולי הוא עובד קשה לעמלו, לפרנסה שלו, אבל הוא כל הזמן נמצא בגן עדן. כי יש לו שמחה, יש לו חיות, יש לו עושר פנימי. לעומת זה, כשאדם לא מחובר עם עצמו, לא מחובר עם הנפש שלו, עם החיות הפנימית שלו, אז האדם כל הזמן נמצא בגיהנום. אין לו שום שמחה, אין לו חיות. מגלה לנו רבנו ארי הקדוש סוד מאוד מאוד גדול. הלוואי שהיינו יכולים לעשות את המודעות ואת הסטיקרים רק לדבר מהנקודה הזאת. אומר רבנו ארי הקדוש, כשאדם הולך אחרי תאוות ליבו, הוא בעצם מתנתק מעצמו, הוא מתנתק מהחיות הפנימית שלו, מהאושר הפנימי שלו. יש בקבלה כתוב שלכל אדם יש בתוך הלב, בתוך הנפש שלו, יש מעיין אינסופי. מעיין שמאיר לאדם אור אין סוף, כל הזמן. כל הזמן מאיר לו אור אין סוף. ברגע שאדם הולך אחרי תאוות ליבו, מה הוא עושה? הוא עושה סכר, הוא עושה מסכים בינו לבין השורש הפנימי שלו. ואז הוא מאבד את החיות, ואז הוא הולך ומחפש את החיות בחוץ. אבל בגלל שהוא מחפש את החיות בחוץ, הוא מאבד את החיות הפנימית שלו. הוא עושה ניתוק בינו לבין עצמו. לכן, העניין שזה נקרא... מה שכתוב הרבה הרבה בספרים, תיקון הברית, תיקון היסוד, זה נקרא התחברות של האדם עם עצמו. והפגם של היסוד זה הפירוט של האדם מעצמו. אדם נפרד מעצמו, נפרד מהחיים שלו. אפשר לראות את הדבר, דוגמה לדבר, אפשר לראות את זה אצל ילדים קטנים. אצל ילדים רואים תופעה. ילד זה פלא. הוא כל הזמן בחיות, הוא כל הזמן בתנועה. זה רגע אחד הוא בבכי הכי גדול. למה? כי לקחו לו את הצעצוע שלו. איזה מכונית שיש לו 30 מכוניות, אבל לקחו לו מכונית אחת. אז עכשיו הוא בוכה בכי תמרורים. אם אדם מבוגר היה בוכה בכי כזה, היה לוקח לו כמה שבועות רק להתאושש מזה. הילד, אחרי 2 דקות, אתה רואה אותו חוזר לכל החיות שלו, לשמחה. איך הוא עובר מעברים קיצוניים מהמעבר הזה למעבר הזה? יכול להיות שבפסיכולוגיה של ילדים הסבירו כל מיני הסברים. אבל על פי הקבלה, מה ההסבר על פי הקבלה? אין לו מסכים. לילד אין מסכים מהחיות הפנימית שלו. אז ברגע אחד הוא עובר ממצב למצב. אין לו שום בעיה לעבור ממצב למצב. עכשיו מישהו לקח לו מכונית, אז הוא חי עם חסרון המכונית הזאת. שנייה אחרי זה הוא כבר שוכח את זה, מיד הוא מקבל את החיות שוב פעם. מיד אתה רואה אותו מלא שמחה וקופץ ומשחק, כאילו לא היה שום דבר. כמובן, אנחנו לא ילדים, כי ילד הוא בקטנות דעת, אבל אדם מבוגר, ככל שהוא זוכה לתיקון הברית, לתיקון היסוד, כך הוא משתחרר, כך הוא זוכה להסיר מסכים בינו לבין החיות הפנימית, לבין המעיין הפנימי שלו. אז זה נקרא העושר האמיתי. זה העושר האמיתי זה שאדם מחובר עם החיות הפנימית שלו, שזה נקרא אור אלוקי, אור אינסוף, שמאיר בתוך האדם. אומר רבנו אריה הקדוש, כשאדם זוכה לתיקון, לתיקון התאוות, אדם זוכה להשגות ולדעת. וזה נקרא שהדעת שלו יכולה להיות משוחררת. אצל ילד, אז ילד הוא ילד, עם קטנות הדעת. אבל אדם מבוגר, שהוא זוכה, כשאדם מבוגר זוכה לצאת מתאוות העולם הזה, המחשבה שלו משוחררת. מה הכוונה שהמחשבה שלו משוחררת? היא יכולה כל הזמן לשוטט ולהתבונן בדברים רוחניים. היא כל הזמן שוטטת ומתבונן בדברים רוחניים, וזה כל הזמן ממלא את האדם שמחה. וזה נקרא, בדרך של לשון של משל, אומר רבנו הרי הקדוש, זה נקרא שהדעת שלו כמו ציפור. מה כמובן כמו ציפור? זה משל, זה לשון משל. ציפור יכולה להסתובב, יכולה לעוף, לעוף לגבעים. ככה זה נקרא שהדעת של האדם יכולה לרחף. לכן זה הסוד של הצפרדע בזמן התיקון. מה זה צפרדע בזמן התיקון? אומר רבנו אריה קדוש, ציפור דעה. ציפור דעה, צפרדע זה ציפור דעה. שהדעת של האדם יכולה להתעופף, יכולה להתבונן בדברים רוחניים, וזה כל הזמן מלא את האדם בחיות ובשמחה. זה התיקון. ציפור דעה זה התיקון של הצפרדע. אבל אם, כמו שהיה אצל המצרים, שהיו כרוכים מאוד ונפלו מאוד מאוד ברמות מאוד עוצמתיות בתאוות העולם הזה, מה זה גרם להם? זה גרם להם את הצעקות של הצפרדעים. אז הצעקות של הצפרדעים זה מה שאדם מרגיש בתוכו. ככל שהוא נופל יותר בתאוות העולם הזה, הוא כל הזמן חסר מנוחה. כל הזמן הוא שומע את הצעקות של הצפרדעים בתוכו. הצעקות של הצפרדעים זה החוסר מנוחה, חוסר שלווה, שאדם לא יודע מה הוא רוצה. בשמונה הוא רוצה ככה, א', בשמונה וחצי הוא כבר יש לו עולם הפוך לגמרי, הוא רוצה כבר ב', בתשע הוא כבר רוצה. כל הזמן מתהפכים בתוכו הרצונות, המחשבות, ההרגשות, והוא לא יכול, אין לו שום שמחה ביישוב הדעת. זה הסוד של מכת צפרדע. לכן, זה מה שאומר רש"י, שהייתה קשה צעקתם עם הגעם. שם היו כל הזמן שומעים צעקות. הצעקות האלה זה החוסר מנוחה הנפשי. עם ישראל בזמן, בשבעת הימים שהיה מכת צפרדע, עם ישראל זכה ליישוב הדעת גדול מאוד. לשמחה מאוד גדולה שהם הרגישו הפוך. כי כמה שהם היו עובדי עבודה זרה במצרים, אבל הם מאוד שמרו על עצמם, בענייני הקדושה הם מאוד שמרו על עצמם, לכן הם זכו לתיקון של מכת צפרדע. המצרים שמעו את צעקות. מה זכו עם ישראל באותו שבוע? לציפור דעה. הם הרגישו רוחניות גבוהה מאוד, התחברות עם המקום הרוחני, בצורה מאוד מהירה ונעימה, וזו הרפואה שעם ישראל קיבל בזמן מכת צפרדע. וכך, כל מכה ומכה בנתה איזשהו שלב, עוד איזשהו דרגה, עוד איזושהי בחינה בנשמות ישראל. עד, אנחנו נדלק קצת על המכות, כי כל מכה זה עולם שלם בפני עצמו. נגיע למכת חושך. מכת חושך, מה היה העניין של מכת חושך? מכת חושך זה היה כנגד, אומר רבנו אריה הקדוש, כנגד מידת החוכמה. זו הייתה המכה התשיעית, היא כנגד מידת החוכמה, והמכה העשירית הייתה מכת בחורות כנגד הכתר. נתבונן קצת מה היה מכת חושך ומה היה מכת בחורות. החושך זה כנגד החוכמה. מה היה במכת חושך? מה קרה במכת חושך? אומר המדרש שבמכת חושך ארבע חמישיות מעם ישראל מתו במכת חושך. וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיראה, שהמצרים יראו שהוא מעניש גם את עם ישראל, לכן ארבע חמישיות מעם ישראל מתו, זה היה דווקא במכת חושך. הם לא זכו לצאת ממצרים. רק חמישית יצאו ממצרים. שואלים חז"ל, בעצם ארבע חמישיות האלה, מדוע הם לא זכו לצאת ממצרים? מה הייתה הסיבה שהם לא זכו לצאת ממצרים? אומר המדרש שהיה להם פגם באמונה. בגלל פגם באמונה, הם לא האמינו למשה רבנו. משה רבנו במשך 10 חודשים היה עם עם ישראל במצרים, ובמשך 10 חודשים הוא אמר לעם ישראל, תתכוננו, אנחנו עומדים לצאת ממצרים. אומר המדרש, 4 חמישיות לא האמינו למשה רבנו. לא האמינו שיכולה להיות יציאת מצרים. מדוע הם לא האמינו? מה אומר המדרש, מדוע הם לא האמינו? מכיוון שעם ישראל ראו שעם כל זה שלמשה יש כוח והוא מכה את המצרים, עם כל זה הם ראו שעדיין לתומעה, לכוח התומעה במצרים יש כוח לשלוט עליהם. למרות שהם רואים שהמצרים מקבלים את המכות, הם רואים שמשה רבנו הוא לא אדם פשוט, הוא יכול לעשות פה ניסים ונפלאות, עדיין ראו עם ישראל שבנפש, להם עצמם בנפש קשה לצאת ממצרים. וזה גרם להם, מה זה הקושי שהם הרגישו שקשה להם למצרים? הם האמינו. הם ראו שמשה רבנו מדבר אמת. הם ראו, משה היה מדבר איתם, מלמד אותם, שיעורים של אמונה, של תורה, של התחזקות. הם האמינו למשה רבנו. אבל מה ראה עם ישראל? בד בבד, מה הם ראו? כמה שאנחנו מאמינים, אבל בפנימיות הלב שלנו אנחנו עדיין מאוד קשורים עם ההשקפה, עם הפילוסופיה ועם העבודה הזרה של מצרים. ולא רק זה. אומרים חז"ל שהתחזק אצלהם הכוח של היצר הרע. לפני גאולה היצר הרע מתחזק. והתחזק בתוכם הכוח של היצר הרע. עד שזה גרם אצלהם מצב. זה גרם אצלהם מצב של מציאות שהם לא ראו איך הם יכולים לצאת מארץ מצרים. וזה היה ניסיון. היה ניסיון לעם ישראל. להאמין למשה רבנו או לא להאמין למשה רבנו. מה השאלה הייתה? האם באמת משה רבנו יכול להוציא אותנו ממצרים או לא יכול להוציא אותנו ממצרים? לכאורה, מה השאלה? אתם רואים שמשה רבנו עושה ניסים ונפלאות. מה אתם מסתפקים אם משה רבנו יכול להוציא אתכם ממצרים או לא? אתם רואים שהוא כל יכול. הוא בא למצרים, הוא אומר להם, אני אביא לכם הדבר, מיד יש דבר. הוא אומר להם, אני אביא לכם הרוב, מביא להם חיות רעות. מה היה הספק? מסביר רבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר שהספק היה שהם ראו, עם כל מה שהם ראו את הכוח של משה רבנו, הם גם ראו את הכוח הגדול של היצר הרע. ואז היה ניסיון להאמין, באמת אנחנו יכולים לצאת משעבוד היצר הרע? אנחנו באמת יכולים, כי משה רבנו אמר, אנחנו יכולים לקבל תורה, אנחנו יכולים להיות עם של צדיקים. היה להם קשה לקבל את האמון, להאמין למשה רבנו, שיכול לעשות אותם צדיקים, היה קשה להאמין למשה רבנו. לכאורה, נשאלת השאלה, מה, אבל אתם רואים משה איתכם. בוא נתבונן בעצמנו, בדור הזה ובעצמנו. אדם חוזר בתשובה. אדם חוזר בתשובה, אז הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. לא, הנה, למה אני שומר שבת? כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא. עם כל זה, בוא נתבונן. אתה מאמין שבאמת אתה יכול לצאת מכל התאוות, מכל המידות הרעות שלך, בזה אתה מאמין? ואם אנחנו נתבונן בעומק הלב של כל אחד מאיתנו, נראה שמאוד קשה לנו להאמין בנקודה הזאת. מאוד קשה לאדם להאמין. רבי נחמן מברסלב אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. מה זה כמוני? היה צדיק קדוש מאוד מאוד. כל תאוות העולם הזה כבר לא היה שייכות אצלו. בוא נתבונן, כל אחד יתבונן בתוכו, ונראה אם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להיות צדיקים באמת כמו רבי נחמן מברסלב. אם האדם יעשה התבודדות על זה, ויישוב הדעת והתבוננות על זה, אז היא נתגלה שרובנו לא מאמינים בכלל שבאמת אנחנו יכולים להיות צדיקים. בסדר, אז אנחנו איכשהו מחזיקים מעמד כיהודים, אבל באמת שאני יכול לצאת מכל תאוות העולם הזה, באמת להיות צדיק מאוד גדול. זה היה הניסיון של עם ישראל. הניסיון של עם ישראל היה להאמין, באמת אנחנו יכולים לצאת מכל תאוות העולם הזה, כי מה הגביר אצלהם את הניסיון הזה? הגביר אצלהם את הניסיון זה שהם ראו שככל שמשה מכה את המצרים, והמצרים כבר הפסיקו לשעבד אותם. אחרי כמה מכות המצרים הפסיקו לשעבד את עם ישראל, אחרי 5 מכות. עם כל זה, הם ראו שהיצר הרע שלהם הולך ומתגבר. בחיצוניות יש הקלה, יש גאולה בחיצוניות. אבל בפנימיות הפוך, הם הולכים רק ויותר ויותר מתגבר עליהם היצר הרע. רואים את זה הרבה פעמים גם היום. אדם מתחזק, חוזר בתשובה, אחרי כמה זמן פתאום הוא אומר, וואו, השם מרחם, מה קרה פה? איזה מין יצרה גדול יש לי? לא ידעתי שיש לי יצרה כזה גדול. זה המלחמות, זה המלחמה של להתקרב בהתקרבות, בתשובה פנימית, בתשובה עמוקה, צריך לדעת, זה הדרך. אדם מגלה את האמת, ואחר כך יש איזו תקופה מסוימת שגם נותנים לו מנוחה, נותנים לו איזה שקט, ולא מטרידים אותו יותר מדי היצר הרע, ואז באותה תקופה אדם חושב שכל הסיפור שהיה לי עם היצר הרע זה סיפור היסטורי, זה היה לפני כמה דורות, הוא כבר שוכח את זה, כי ברוך השם אדם מהר מאוד שוכח את זה. אחרי כמה זמן, פתאום האדם רואה, זה בכלל לא פשוט. פתאום, אני לא יודע, כי איפה היה היצר הרע כל התקופה הזאת? אז פתאום מתברר לאדם שהיצר הרע, קודם כל הוא ברסלבר אמיתי. היצר הרע הוא הברסלבר הראשון בעולם. באיזה בחינה הוא חסיד ברסלב? הוא מקיים אין שום יוש בעולם כלל. זה צריך לדעת, אפשר לריב איתו, אפשר לקלל אותו, אפשר לעשות תיקונים ליצר הרע, נראה שהתפטרנו ממנו. אחרי כמה זמן מתברר שהיצר הרע, אתם יודעים לאן הוא הלך? למחנה אימונים של החיזבאללה. הוא רק פיתח שיטות לחימה חדשות, ופתאום הוא בא עם כלי נשק חדשים, בכלל הוא בא עם דרכים חדשות. ואז אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד מאוד גדול. אומר, יש ניסיון לאדם להאמין שהוא בכלל יכול לצאת מהיצר הרע. הוא אומר, מה זה? אני רואה, חשבתי בקלות אפשר להיפטר ממנו. פתאום אני רואה, לא רק שאני לא יכול להיפטר ממנו בקלות, אני רואה שכל פעם שיש לי איזה מנוחה ממנו, הוא בסך הכל הלך והתאמן בפיתח שיטות לחימה חדשות היצר הרע. אומר רבי נתן, זה היה הניסיון של עם ישראל. 4/5 מעם ישראל לא האמין שבאמת הם יכולים לצאת מכוחות התאומה. הם חשבו שזהו. את המצרים, הם האמינו למשה רבנו שיכול להרוג את כל המצרים. אבל לצאת מהיצר הרע, הם כבר לא האמינו למשה רבנו שיכול להוציא אותם. מדוע? חז"ל אומרים שכל הזמן שמשה רבנו היה שמה, מצד המלחמה הפנימית שהיה בנשמות ישראל עם היצר הרע, זה רק הלך והתגבר, זה לא הלך ונחלש. איפה זה כתוב? מדרש רבה אומר שברגע יציאת מצרים, במכת בכורות, ברגע היציאה, אם היו נשארים עוד חלקיק שנייה שם במצרים, היו נכנסים כבר לשער ה-50 של הטומאה ולא היו יוצאים יותר ממצרים. זה מלמד אותנו שהם רק הלכו ונכנסו בתוך השערי טומאה. זה רק נכנסו יותר ויותר בעומק הטומאה. אז אומר רבי נתן שעם ישראל היה לו ניסיון גדול. 4/5 לא האמינו למשה רבנו שיכול להוציא אותם מארץ מצרים. אז אומר על זה רבי נתן, שמי זה 4/5? זה נשמות ישראל. ונשמות ישראל יש הבטחה, ולא ידח ממנו נידח. קדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי. זה, תמיד צריך לזכור, מה שרבי נחמן מברסלב אמר, אין שום יוש בעולם כלל, אז פעם מישהו שאל אותי, הוא אמר, אין יוש בעולם כלל? מישהו בא ניגש אליי בירושלים לפני כמה חודשים. הוא אמר לי, תראה, אני מאוד מתחזק מכל מה שרבי נחמן אומר, אבל זה אני לא מבין. הוא אומר, אין שום יוש בעולם כלל. הוא אמר, תראה, צא לרחוב, תתחיל לדבר עם אנשים, ותחזור אליי ותגיד לי אם יש יוש או אין יוש בעולם. הוא אמר לי, כמעט כל בן אדם שדבר אותו מיואש. איך רבי נחמן מברסלב אמר, אין שום יוש בעולם כלל? אז אמרתי לו, תראה, אני לא צריך לצאת לרחוב. אני דיברתי עם אנשים, אני יודע שאתה צודק, שיש אנשים מיואשים. אז אמר לי, אז איך רבי נחמן שהיה כזה חכם אמר, אין שום יוש בעולם כלל? אמרתי לו, אתה לא יודע מה הוא התכוון, אתה לא הבנת למה הוא התכוון. הוא לא התכוון שאנשים לא מיואשים, אנשים ודאי מיואשים. אנחנו רואים שאנשים מיואשים. הוא אמר, אין אצל הקדוש ברוך הוא שום ייאוש משום יהודי בעולם. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי בעולם. לא משנה איפה הבן אדם נמצא, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממך. אנחנו רק צריכים, כדי שאנחנו לא נתייאש, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. אז אומר רבי נתן, 4/5 שמתו במצרים לא זכו לצאת ממצרים, לא זכו לקבל את התורה. אבל בוודאי שהקדוש ברוך הוא חושב על תיקונם, ועוסק בתיקונם. אז מתי הוא עוסק בתיקוני 4/5 האלה? אומר רבי נתן, על פי רבנו הארי הקדוש, בדור שלנו. הדור של העקבת המשיחה זה 4/5 שמתו בבקת חושך. לכן היום בדור שלנו לא אוהבים חושך, לכן יש הרבה אור. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו חקוק אצלנו פחד מהחושך, לכן יש הרבה אורות.
למה דווקא במכת חושך?
מה? אמרנו קודם, חז"ל אומרים כדי שהמצרים לא יראו.
אבל יש 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 סיבות אחרות. כיוון שאחד, כל אחד לא אכל את השני ממטר, אז קיבלו אותו המכה.
יפה, יפה, יפה. מה? כן, מיד שאלו איך זה מתקשר, מה זה קשור המכת חושך למכת החוכמה. מיד נגיד את זה. אז אחד הדברים לתקן, אחד התיקונים של הנשמות הארבע חמישיות, אחד התיקונים שלהם זה שעכשיו בתקופה שלנו יעברו, כל אחד מאיתנו יעבור הרבה ניסיונות של ייאוש, שכביכול יראו לו איזה תמונת מצב. זה הרבה משתנה מאדם לאדם ומזמן לזמן, שיראו לאדם תמונת מצב כאילו הכל מיואש, זהו, לא, הכל חרב, זהו, אין תקווה, כזה מצב כבר אי אפשר לבנות אותו, אין לו שום תקנה למצב הזה. זה, תראה מה רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל. בסדר, זה כלל, נכון? זה כלל, שאין שום יוש בעולם כלל. אבל יש עוד כלל, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אני יוצא מן הכלל. היצר הרע בא ואומר לאדם, אתה רואה, זה... היצר הרע אומר לאדם, אני לא חולק על רבי נחמן ברסלב, אני רק אומר לך, הפוך, גם רבי נחמן מודה שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל. אז אני רוצה להגיד לכם, לכל אדם הוא אומר את זה. זה לא שכל אחד לא יחשוב שרק לא אומר את זה. אין אדם בדור שלנו שמדי פעם בפעם בא היצר הרע ואומר לאדם, תשמע, מהמצב הזה כבר אי אפשר לצאת. זה כבר, זה נקרא כבר לאחר יוש. לאחר יוש, מהמצב הזה כבר אפשר לצאת. אומר רבי נתן דבר נפלא. אומר רבי נתן דבר נפלא. אם היצר הרע בא ואמר לך עכשיו, תדע לך, זהו, אתה רואה? סוף העולם, חורבן העולם. או בכלל, או בפרט, בדרך כלל הוא בא ואמרה לכל אחד באופן פרטי. אם באותו רגע שהיצר הרע בא ואומר לאדם, תשמע, מהמצב הזה אין תיקון ואין יציאה. אין תיקון ואין יציאה. אם באותו רגע אתה אומר ליצר הרע, תשמע, אתה יכול לספר לי איזה סיפורים שאתה רוצה. ואתה יכול להראות לי איזה גילויים ומראות שאתה יכול, יש לך כוחות להראות הרבה. היצר הרע הראה לכל עם ישראל תמיתה של משה רבנו בשמיים. היצר הרע הראה לעם ישראל הלוויה של משה רבנו בשמיים. לא היה כזה דבר. הרי אנחנו יודעים שמשה רבנו לא מת. לא היה כזה דבר. משה רבנו חי וקיים, למד תורה, והוא הראה הלוויה. לעם שלם הוא מראה הלוויה בשמיים. זאת אומרת, יש לו כוחות להראות לאדם ציורים דמיוניים שנראים הכי אמיתיים בעולם. לכן, אם היצר הרע בא ואומר לך, אתה רואה, אני מראה לך עכשיו מציאות, אתה רואה, אין, מהמציאות הזאת אין לצאת מזה, אין כזה דבר. אתה לא מבין, מבריאת העולם עד היום לא היה בן אדם שיצא ממציאות כזאת, ואתה עכשיו במציאות הזאת. אם באותו רגע יגיד לאדם, יגיד ליצר הרע, תשמע, אתה שקרן, אני לא מאמין לך, ואני לא מתייאש, אפילו לא לקחו את השערה, באותו רגע אדם יקבל את הישועות שלו. הישועות של האדם בכלל זה לא בא בדרכים טבעיות. רק תגיד כזה דבר. אני לא מתייש. אתה רוצה שאני עכשיו יהיה עצוב, מדוכה? בסדר, אני אומר לך. אני לא עצוב, אני לא מדוכה, ואם אתה רוצה, לא תחפש מישהו אחר. ממני לא תקבל ייאוש ועצבות. אם אדם יגיד את זה ליצר הרע, באותו רגע אדם יקבל את הישועות שלו. כמו שהיצר הרע יכול להראות איך העולם עכשיו נחרב לגמרי, העולם שלך הפרטי נחרב לגמרי, באותו רגע גם הקדוש ברוך הוא יכול להראות לך שהעולם הפרטי שלך נבנה לגמרי. זה כל הניסיון, יש ניסיון עמוק מאוד בנקודה הזאת. רבי נחמן כבר גילה לנו, אומר שהיצר הרע, העניין שלו זה לא העבירות. העבירות זה נקרא בלשון העם, זה נקרא כסף קטן אצלו. מה הוא רוצה, היצר הרע? מה הוא רוצה? אומר רבי נחמן בספר חיי מוהר"ן, היצר הרע רוצה את העצבות ואת הדיכאונות של האדם היהודי. עיקר החיות של היצר הרע זה אדם יהודי מדוכא. מזה הוא חי. אז לכן זה בירור מאוד עמוק בנקודת האמונה. בירור מאוד עמוק בנקודת האמונה שאנחנו לא נופלים בדעתנו. שאדם לא ייפול בדעתו. הוא אומר ליצר הרע, עכשיו אתה בא וסיפרת לי, בסדר, הראית לי שבבנק יש מינוס מיליון. הראית לי שבבית הכל נחרב, הילדים לא רוצים לראות אותי, האישה לא רוצה לדבר איתי, ההורים שלי התייאשו ממני, החברים שלי אומרים, עם מינוס מיליון, אתה לא חבר שלנו, אנחנו לא חברים של מינוס מיליון, עד מינוס חצי מיליון יש לי חברים, המינוס מיליון כבר אין לי חברים, לא רוצים אותך, לא רוצים להכיר אותך, והביטוח הלאומי רודף אותך, והמשטרה פתחה לך תיק,
ההוצאה
לפועל בדרך אליך. יותר מזה, יותר מזה, באותו רגע שאדם יחייב בגד, בסדר. אתה ככה אומר, אתה ככה עושה, אני לא מתייאש ואני לא עצור מכל זה. באותו רגע אדם מקבל את הישועות שלו. מדוע? כי כל המצב עצמו, כל המצב עצמו, זה הניסיון, זה הכל רק ציור דמיוני של הניסיון לאדם באותו רגע. וזה כל, ולפני הגאולה, כי אנחנו 4/5 שהתייאשנו במצרים, אז אנחנו צריכים לתקן את זה. אז אחרי כל רגע מחדשים עלינו ציורים חדשים, מהלכים חדשים שמדאיגים אותנו ומבלבלים אותנו, וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה של אמונה. איך זה קשור למידת החוכמה? איך זה קשור למידת החוכמה? כי מכת חושך היה בירור החוכמה. הזוהר הקדוש אומר, במחשבה, בחוכמה התבררו כולה. כל הבירורים של האדם זה בכוח החוכמה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. כי הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את כוח החוכמה. אומר הזוהר הקדוש, מהי החוכמה האמיתית? מה זה נקרא החוכמה האמיתית? יש חוכמה של שקר, של הבל. יש חוכמה אמיתית. מהי החוכמה האמיתית? אומר הזוהר הקדוש, חוכמה אמיתית זה שאדם מחבר את המציאות שלו עם הקדוש ברוך הוא ועם האמונה האמיתית. יש אמונה כוזבית, אומר רבי נחמן. יש אמונה אמיתית. ברגע שאדם מחבר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא בדרך של אמונה אמיתית, זה נקרא חוכמה אמיתית. זה חוכמה אמיתית זה להתחבר בדרך נכונה עם הקדוש ברוך הוא. לדעת שאין שום יאוש בעולם כלל, זה נקרא התחברות עם החוכמה האמיתית. לכן במכת חושך, שזה בירורי החוכמה, מתו אלו שלא האמינו, כי החוכמה עכשיו התגלתה, החוכמה האמיתית התגלתה, ומי שלא היה מחובר איתה היה פשוט מת, כי זה היה עכשיו. המכת חושך הייתה 6 ימים. חז"ל אומרים שהיום השביעי היה בים סוף. במכת חושך התברר מי מחובר באמת עם החוכמה האמיתית, מי מחובר עם חוכמה של שקר. מי שמחובר עם חוכמה אמיתית, לא היה לו מציאות, לא יכל לחיות בימים האלה, לכן הם מתו במכת חושך. אז זה הקשר בין זה. בשעה שדוד המלך ברח מאבשלום, ואז היה לו ניסיון מאוד גדול. הזוהר אומר שהיה הניסיון הכי גדול כל ימי חייו של דוד המלך היה בזמן שהוא ברח מאבשלום. אם אנחנו ננסה לצייר לרגע את התמונה של דוד המלך במרד אבשלום, אנחנו נראה שזה אחד המצבים הכי קשים שאי פעם בן אדם עמד. דוד אבשלום, בדרך של חוכמה מאוד גדולה, הוא הצליח להמריד את כל עם ישראל כנגד דוד המלך. זה לא פשוט. זה לא שעכשיו אבשלום מרד בדוד. זה רוב עם ישראל, רובה דרובה של עם ישראל, מרד בדוד המלך וקיבל את המלכות של אבשלום. המליכו את אבשלום בחיי דוד המלך. צריך להבין, דוד המלך היה בן 67 כשאבשלום מרד בו. זה היה 3 שנים לפני פטירתו של דוד המלך. צריך להתבונן בזה, מנהיג שמסר את הנפש ואת כל החיים שלו בשביל עם ישראל, והאמונה בקדוש ברוך הוא, שזה היה כל המהות של דוד המלך, ברגע אחד פתאום מתברר לו שכל עם ישראל מורד כנגדו. זה דבר אחד. דבר שני, אבשלום עשה דבר נורא, תימת כל הנשים שלו. כידוע, מה שהסיפור הידוע, הוא תימת כל הנשים של דוד המלך. קומץ של אנשים נשאר עם דוד המלך והם ברחו מירושלים. אומרים חז"ל, הם ברחו עייפים, צמאים ורעבים. לא הספיקו שם להתארגן. אם אולי היה בורח באותו רגע מירושלים, הוא היה הרוג אותו אבשלום. אבשלום חיפש אותו להרוג אותו. בלי שום צד בכלל, לא שהולך להיות פה איזה משפט. הוא הולך להרוג אותו ולמלוך במקומו. במציאות הזאת, דוד המלך ברח מירושלים. לחשוב, בן אדם שהיה במצב כזה, הבן שלו, עושה לו כזה דבר, הצליח להמריד את כל עם ישראל, כל הצבא, כל עם ישראל נגד דוד המלך. אפשר לחשוב על מציאות יותר קשה מהדבר הזה? בשעה שדוד המלך ברח, שהוא ברח מירושלים, בדרך בריחתו יצא אליו אחד מחכמי ישראל מאותה התקופה, היה מראשי הסנהדרין, שימי בן גרה, שהיה צאצא של שאול המלך. שימי בן גרה, שהיה מראשי הסנהדרין באותה תקופה, היה לו שנאה גדולה מאוד, היה לו שנאה מאוד גדולה לדוד המלך. היה לו, לא משנה, היה לו את העניינים שלו, למה הוא שנא את דוד המלך. כשהוא ראה את זה, את כל זה, ובדיוק דוד עבר ליד הבית שלו, הוא יצא לקראתו, כתוב, ויקללהו קללה נמרצת. חז"ל אומרים, מה זה נמרצת? ראשי תיבות. נואף, ממזר, רוצח, צר תועבה. וכל זה בשם המפורש. עוד שיהיה לקבוע את הכללה, עוד שיתף את שם שמיים בתוך הכללה הזאת. על פי ההלכה, על פי ההלכה, שמי בן גירה באותו רגע התחייב מיתה. ויש הלכה, בתורה יש הלכה, שמי שמורד במלך, מי שמורד במלך, מלך דן יחידי, מלך מותר לו לדון יחידי, מורדים בו. והוא לא צריך סנדרין. ולפי האמת, המשפט האמיתי היה להוציא מיד להורג את שמי בן גירה. היה יחד איתו, עם דוד המלך, היה אבישי בן צוריה, אח של יואב בן צוריה. הם היו אחים. צוריה הייתה אחותו של דוד המלך. והם היו בני אחותו של דוד המלך, וחז"ל אומרים שהם היו הגיבורים הכי גדולים בעם ישראל. הם היו מאוד מאוד חזקים. אבישי אמר לדוד המלך, אמר לו, אדוני המלך, רק תגיד מילה. תגיד לי מילה, ואני עכשיו מקיים את התיקון הכללי בשמי בן גירה. אדרבה, זה התיקון שלו. התיקון שלו זה עכשיו למות. מה אמר לו דוד המלך באותו רגע? השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה הסתכל דוד המלך בחוכמה העליונה. ברגע שדוד המלך חיבר את המציאות שבה הוא היה, מציאות כל כך קשה, מציאות של כל הצער כזה גדול, צמצום כזה גדול, שדוד המלך הצליח לחבר את המציאות הזאת עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, על זה אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא שהוא הסתכל בחוכמה העליונה. כי מה היה חוכמה אמיתית בעולם הזה? וזה הבירור של מכת חושך. החוכמה האמיתית בעולם הזה זה שהאדם חושב, יודע, יכול לכתוב הרבה מאמרים, הבנות, ספרים, לנתח דברים, אבל כדי שזה יהיה אמיתי, זה צריך להיות מחובר עם האמונה, לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יכול להיות שיש לו 10 תוארים של פרופסור, 10 תוארים של פרופסור יש לו, את כל הספרים שבעולם הוא יודע והוא קרא, וברגע שהוא לא מחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, כל חוכמתו זה טיפשות אחת גדולה, זה כסילות. אומר רבי נחמן, איך אפשר לדעת את זה? אומר, אם היה מת, קם מהקבר שלו, היו רואים בדיוק מי החכמים האמיתיים או לא. מדוע? כי ברגע שאדם לא מחבר את זה עם האמונה, את החוכמות שלו עם האמונה, זה הכל מדע דמיוני. צריך לדעת. זה הכל, בעתיד לבוא, כל החוכמות שלא מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, הם לא ישרפו אותם, לא יגנזו אותם, לאן יעבירו אותם? למדור בסטימצקי. בגאולה יהיה בסטימצקי מדור גדול של מדע בדיוני. כל הספרים, כל החוכמות האלה ילכו למדע הבדיוני. אדם שלא מחובר עם האמונה, זה הטעיה, בעולם הזה זה הטעיה. הוא מדבר במילים יפות, יש לו מילים כאלה יפות, לשונות כאלה יפים. הוא פרופסור, זה סתם, אדם שומע פרופסור זה וזה. ישר אתה כבר מתבטל אליו, אתה ישר אומר, מדובר פה באיזה אדם על, אדם עליון. ברגע שהוא לא מחובר עם האמונה, כל מה שהוא מדבר זה הכל דמיונות. רק זה מתלבש בשפה כזאת יפה, במילים כאלה יפות. אני זוכר, לפני 25 שנה, אחד מהמנהיגים בעם שלנו כתב ספר. זה היה שנתיים, שלוש שנים אחרי שהתחילו שיחות השלום עם הערבים. ורק כבר מדברים, אתם יודעים מה זה? דיברים אז עם ערפאת. ערפאת דיבר איתם, אז הם כבר במקום מאוד מאוד גבוה. הם זכו שערפאת דיבר איתם. אז הוא נכנס, קיבל כנראה בחינה של רוח הקודש, והוא כתב ספר שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. אני, באחד העיתונים החרדים, לפני כמה שנים, פרסמו כמה עמודים מהספר הזה. הספר הזה נכתב בערך לפני 20 שנה, וזה אחד המנהיגים הבולטים של מדינת ישראל, והוא מתאר למעשה את התקופה שכבר הייתה צריכה להתחיל לפני 10 שנים. אנחנו כבר 10 שנים בתוך התקופה הזאת שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. מה?
נכון, עידן.
עידן חדש במזרח התיכון. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה כתוב בספר? אני אגיד לכם מה כתוב. הספר מומלץ לקרוא אותו, כי אפשר קצת לקבל איזשהו הבנה מה זה גן עדן. מדינת ישראל היום כבר 10 שנים בגן עדן. והגן עדן זה כל העושר של העולם, והמסחר של העולם, והתרבות של העולם היא פה, במדינת ישראל. ובמיוחד במיוחד מה מתגלה? אהבה ואחוות העמים. פה אנחנו אמורים כבר 10 שנים למסור איך שני עמים מתחברים באהבה עצומה. השכנים שלנו בבליעל זה ערבים. אנחנו לומדים איתם בבתי ספר. יש תיאטרונים באוניברסיטאות. כזה אהבה בין עם ישראל ובין הערבים, ככה הוא מתאר בספר שלו, זה אי אפשר לתאר. זה בתל אביב כבר יש, אמורים להיות מיליון תושבים, חצי מיליון תושבים ערבים, חצי מיליון תושבים יהודים. אין מחבלים, אין כלי נשק. זה כזה, כזה אחווה. כשראו לאן בדיוק זה הולך, אז העבירו את זה למדור של הספרים של המדע הדמיוני בסטימצקי. מי שרוצה למצוא את זה, אפשר, יכול למצוא את זה שם. מצד כבודו גנזו את הספר הזה. זה ראו בן אדם ישב ימים ולילות, ופשוט כתב דברים מהדמיונות שלו. מדומיין לגמרי. למה הוא כל כך מדומיין? למה זה... הוא כותב שם תיאורים שאי אפשר לתאר איזה תיאורים. ספר שלם. זה כל העולם רוצים את מדינת ישראל. מצד השלום והשקט והאחוות העמים שיש פה, אז כל העשירים של העולם משקיעים פה. אז כל המסחר והמדע. בקיצור, יש שם תיאורים דמיוניים נפלאים מאוד. מה שהוא תיאר. מאיפה זה נובע? אדם לא מחובר עם האמונה, אדם לא מחובר, לא יודע שיש מלכות של הקדוש ברוך הוא. יש פה הנהגה של השם, המחשבה שלו היא מדומיינת לגמרי. זה נקרא, זה מה שהזוהר אומר, במחשבה התבררו כולה, בחוכמה התבררו כולה. הכוונה, האמת מתבררת בכוח המחשבה. והיסוד של הדבר, אם אדם מקשר, לומד, לקשר דרך התורה, דרך הצדיקים, אדם לומד לקשר את המציאות שהוא חי בה, או שהוא מסתכל ומתבונן. ככל שהוא מקשר את זה עם האמונה, עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו היא מחשבה אמיתית. וככל שהוא מפריד את זה, מנתק את זה, המחשבה שלו, פשוט זה דמיון. מי שרוצה לשמוע שיחות דמיוניות, לא שילך בפועל, אבל אם יוצא לו לשמוע איזה מהדורת חדשות שמנתחים את המאורעות, זה מאוד מומלץ. זה אפשר לקיים. רבי נחמן מברסלב אמר לפני הגאולה, מכיוון שאדם קצת צריך, הוא אמר, יש כזה עצה, מילתא דבדיחותא או מילתא דשטותא. מי שרוצה לקיים מילתא דבדיחותא, אז שישמע פעם מהדורת חדשות, בפרט שיש חכמים שמנתחים את המאורעות. זה מותר לשמוע את זה ברקע ולכוון, הרי אני מקיים עצה של הצדיק לשמוע מילתא דבדיחותא או מילתא דשטותא, תלוי, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. מנתחים ומדברים ומדברים, אין שום קשר למציאות ממה שהם מדברים. צריך לדעת, אין שום קשר, זה לא קשור למציאות. זה כזה מין דמיונות כאלה. אפשר גם לראות את זה ולראות את זה. העיקר זה הנקודה של מכת חושך. מכת חושך זה גילה את בירור האמונה, החוכמה האמיתית, שזה החוכמה שקשורה ומחוברת, מחוברת עם האמונה. וזה יתברר במכת חושך, לכן היא כנגד החוכמה. מכת בחורות זה כבר היה עניין אחר לגמרי. זה סוד הכתר. ואומר רבנו אריה הקדוש שמידת הכתר התגלתה במכת בחורות. מה התגלה במכת כתר? אומר רבנו אריה שבמכת חושך האמונה, מי שנשאר בעם ישראל זה מי שהאמין למשה רבנו. אז זאת אומרת שהיה להם בחינה בתוכם של אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא ובצדיק במשה רבנו. אז האמונה במכת חושך כבר התגלתה והתבררה בשלמות גדולה למה שהיה אפשרי באותה תקופה. מה היה חסר עוד לגלות במכת בחורות? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. אומר האמונה השלמה בקדוש ברוך הוא זה לא השלמות. זה לא השלמות. זה מדרגה אחת שלפני השלמות. זה נקרא, רבי נתן מסביר, שהאמונה השלמה בקדוש ברוך הוא זה נקרא כמדרגת הקודש. קודש זה אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שיש קודש קודשים. יש מדרגה אחת יותר שלמה. מה זה המדרגה? מה עוד חסר? אם האדם יש לו אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, איזה עוד מדרגה חסרה לו? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. אומר, מה התברר במכת בחורות? במכת בחורות כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שאת הדם של קורבן הפסח שהקריבו באותו לילה ישימו על המשקופים. כדי שהמלאך, מי שיקה את הבחורות של המצרים, לא יקה את בחורות ישראל. מתעורר את השאלה, למה שיקה את בחורות ישראל? מה פתאום שהוא יכל יקה את בחורות ישראל? אומרים חז"ל, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. כמו שהייתה תביעה וטענה כנגד המצרים, כך הייתה גם תביעה וטענה כנגד בחורות ישראל. כי גם בעם ישראל אמרנו, היה עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר, את המצרים אני מכה, את היהודים אני לא מכה. המכת בחורות זה לא היה רק גילוי שהוא מכה את בחורות מצרים. זה היה גם גילוי שאת בחורות ישראל הוא לא מכה. ובאמת השאלה, למה הוא לא מכה באמת את בחורות ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הדין. למה הוא באמת לא יכה את בחורות ישראל? אם יש טענה, אלו ואלו עובדי עבודה זרה, וחזל אומרים שהייתה את הטענה הזאת, אומר רבי נתן, זה נקרא סוד הכתר. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באהבה שאינה תלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העולם, מכל העמים. לא אנחנו בחרנו בו, הוא בחר בנו. זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא. והייתם לי לעם סגולה, יש מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות לו לעם מכל העמים. והאהבה שלו אלינו, וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, זה נקרא סוד הכתר. האהבה שלו אלינו זה אהבה שלא תלויה בדבר. מה הכוונה היא לא תלויה בדבר? אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו שאנחנו צדיקים ועושים מצוות, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. כי הוא אוהב אותנו, זה תלוי. תהיו צדיקים, אני אוהב אתכם. לא תהיו צדיקים, לא, אני לא שומר עליכם, לא אוהב אתכם. אבל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה אהבה שלא תלויה בדבר. בין אם אנחנו צדיקים, בין אם אנחנו לא צדיקים. בין אנחנו עושים מצוות, לא עושים מצוות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו באהבה נצחית. וזה התגלה בליל הסדר. בליל יציאת מצרים זה התגלה. שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה אהבה שלא תלויה בדבר. אהבתי אתכם מכל העמים. למה אהבת אותנו? למה אתה אוהב אותנו מכל העמים? הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה אומר לנו? זה אני לא מגלה לכם. את כל הסודות אני אגלה לכם. למה אני אוהב אתכם, זה נקרא כתר, זה מדרגה רוחנית לא מובנת. מהירה, פועלת בעולם, אבל אנחנו לא משיגים אותה. אנחנו לא מבינים את מהותה. זה נקרא מדרגת הכתר. לכן, מכת בחורות ומכת בחורות התגלה לעם ישראל, הקשר הנצחי שבין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. שאף על פי שאנחנו היינו חייבים, בדין היינו חייבים. באמת, כמו שהוקום בחורות ישראל, גם בחורות, כמו שהוקום בחורות מצרים, גם בחורות ישראל היה. על פי הדין היו צריכים גם למות במכת בחורות. וזה המלאכים טענו, לא הבינו את זה. המלאכים לא משיגים את סוד הכתר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, אותם אני מכה ואותם אני לא מכה. למה? כי אני בחרתי, מסיבות שאתם לא יכולים להבין ולא יכול להשיג, אני בחרתי בעם ישראל מכל העמים, והאהבה שלי אליהם לא תלויה בדבר, ולכן אני גול אותם ממצרים. וזה היה הסוד של מכת בחורות, וזה התגלה בליל הסדר. בליל הסדר, שזה יום התגלה, ירד אור מאוד גדול, כתוב בהגדה של פסח, והאבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. ועל זה נקרא גילוי שכינה, ההגדה אומרת, גילוי שכינה, שהתגלה בתוך ליל הסדר, שהתגלה המדרגה הזאת, מה התגלה? מה זה הגילוי שכינה שהתגלה? שאם הקדוש ברוך היה שולח מלאך למצרים, שליח למצרים, אז זה היה מראה אהבה, זה היה מראה חיבור, אבל זה לא היה שלמות. הקדוש ברוך הוא אמר, ממצרים אני רוצה, ביציאת מצרים, ביום יציאת מצרים, אני רוצה לגלות לכם את הקשר הנצחי ביני לביניכם, לא על ידי שליח. שאין מתווכים ביני וביניכם. החיבור הנצחי בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה ביציאת מצרים. אז זה הסוד של מכת בחורות. אבל מכיוון שהדרך האמונה היא כך, שגם שיש לאדם גילוי בתוכו, והוא מרגיש חיבור מאוד גדול עם התורה, עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת, זה תמיד בבחינת רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? מתגלה אור גדול ומסתלק. מתגלה ומסתלק. ומדוע זה כך? כי כל פעם שמסתלק האור, ההסתלקות האור זה בשביל גילוי יותר גדול. זה היסוד הגדול. תמיד לא להיבהל. זה צריך לדעת כלל גדול מאוד. לפעמים יש מימים, יש מצבים, יש זמנים שאדם מרגיש, זהו, עכשיו אני כבר באין סוף. זהו, אני כבר בכתר העליון, אין שום ניתוק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה בלילה הולך לישון, הוא קם בבוקר ופתאום הוא אומר, אני לא מרגיש כלום, אני פתאום חושך גדול. צריך לדעת, זה דרך הנהגת העולם. עד ביד משיח צדקנו, עד הגאולה, דרך הנהגת העולם זה רצו ושוב. יש גילוי והסתרה, גילוי והסתרה. אבל כל הסתרה כל הסתרה תכליתה, התכלית של ההסתרה זה בשביל להביא את אותנו כל פעם לגילוי יותר גדול. כי ההסתרה היא רק לתכלית הגילוי. זה כתוב. עם ישראל יצא ממצרים, זה ככה, זה רבנו ארי מסביר את זה, באותו יום של יציאת מצרים היה גילוי עצום ונורא, כמו שדיברנו, גילוי הכתר, גילוי הדבקות האינסופית בין עם ישראל לבין מצרים. כמה זמן זה נמשך הדבר הזה? כמה זמן זה נמשך? בסך הכל יממה אחת. במוצאי ט' ו' בניסן, במוצאי יום טוב, עם ישראל מצא את עצמם במדבר, באורות גדולים, הכל הסתלק. הכל הסתלק, התחילו 49 של ימים, 49 ימים של עבודה, שהם התחילו לעבוד על המידות שלהם, התחילו לעבוד על עצמם, בקשיים. לכן היה ניסיונות על ים סוף, מלחמת המלאק, רפידים, היה להם ניסיונות מאוד גדולים. זה היה כל הניסיונות היו מהסתלקות, האור של השם מהם, אז הקדוש ברוך הוא ניסה אותם באמונה, עלו, ירדו, עלו, עברו את כל הבירורים שלהם, בזכות שהרזיקו מעמד ב-49 יום האלה, הגיעו למקום חדש, שזה נקרא מתן תורה. מתן תורה, אומר הזוהר הקדוש, היה הרבה יותר גבוה מיציאת מצרים. ההתחלה זה ביציאת מצרים, אבל באמת בשבועות זכו להשיג מדרגות רוחניות הרבה יותר גבוהות מאשר השיגו בפסח. מה הסיבה? מכיוון שמפסח עד שבועות, זה 49 של ימי ספירת העומר, הם זכו לעבוד על עצמם בחושך. שאדם זוכה לעבוד על האמונה, על המידות שלו, על התאוות שלו בזמני החושך, אז הוא זוכה שאחר כך יהיה לו גילוי הרבה יותר גדול. וזה כלל מאוד גדול, כלל מאוד גדול, שכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא תמיד זה בגילוי ובהסתרה. יש ימים שאדם אומר, אני כבר שייך לחבריה של רבי שמעון בר יוחאי. אני מהחבריה הקדישה של רבי שמעון בר יוחאי. אם רבי שמעון בר יוחאי היה בדור שלי, ודאי, בדור שלנו, ודאי היה לוקח אותי להיות אחד התלמידים הקרובים שלו. הבעיה שאחרי יומיים הוא אומר, והוא רחוב יחפר עבור, אני לא יודע אם יש איזה גוי שיכול היה, יכול להיות איתי בשיגונות שעכשיו עוברים עליי. אז צריך לדעת, ככה זה. זה מה שרבנו גילה, פעם רבי נחמן ברסלב היה בחתונה, והיה, אז היה בתחן, בחתונה היה בתחן. והבתחן עשה הצגה, זה היה מקובל, באותה תקופה היה מקובל, לשמח את החתן וקלה על ידי פתחן, בתחן. אז הבתחן עשה הצגה, פעם הוא היה לובש בגדים של רב, פעם בגדים של כומר. ככה זו הייתה הצגה שלו. אז כשרבי נחמן ראה אותו, אז הוא אמר, ככה זה האדם, פעם מלאך, פעם גלח. גלח זה ביידיש זה כומר. לפני הגאולה עוברים על האדם בירורים כאלה, פעם מלאך, הוא מרגיש, זהו, אני, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, הבעל שם טוב, נביא את הגאולה לעולם. ופתאום הוא מרגיש, והוא רחום מחפר אבון, מה שעובר עליי, איזה שיגונות, אני לא יודע אם יש איזה גוי בעולם עם כאלה שיגונות, כאלה תאוות, כאלה שיגונות. אז צריך לדעת שזה זה, זה האמת, ככה זה הסדר. עליות, ירידות, לדעת להחזיק מעמד בזמן החושך, ולפעמים, אחרי הכל, בדור שלנו יש ניסיונות מאוד קשים. אתמול, אחרי השיעור, אתמול, מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך, עכשיו אני הבנתי, מה זה, אני אומר, אתה לא יודע איזה מכת צפרדים יש לי בראש. הוא אומר, איזה צעקות יש לי בראש ממכת הצפרדים. הוא אומר, לא הבנתי מאיפה הצעקות, עכשיו אני כבר מבין מאיפה הצעקות, ממכת צפרדיה. הוא אומר לי, מה אני עושה? הם צועקים חזק אצלי. אמרתי לו, תשמע, הצפרדים צועקים לך חזק, לך תצעק יותר חזק. לך, אל תפחד מהצפרדים. תדע לך, אתה יכול לצעוק יותר חזק. אמר לי, מה אני צעק? אמרתי לו, לך לשדה ותצעק לשם שיציל אותך ממכת הצפרדים. תצעק בקולי קולות, תגיד, אבא שבשמיים, תציל אותי מהצפרדים. לך תתבודד, תצעק לשם. ההצלה, תצעק מעומק הלב. הצערי לדעת שאנחנו יותר חזקים מהצפרדים. יש לנו מכת צפרדים, מכת חושך, מכת בחורות, בירורים עובר עלינו בכל ה... ואנחנו עוברים אין ספור בירורים. לדעת, הנקודה הזאת, לא להתייאש. לעבור בשלום את הכל. כתוב סוף החומש, סוף ספר דברים נגמר בפסוק לכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רשי דורש את המילים לעיני כל ישראל. רשי אומר, מה זה לעיני כל ישראל? זה אפשר לראות, זה רשי, זה פירוש רשי על החומש. רשי אומר לעיני כל עם ישראל שמשה רבנו שבר את הלוחות. איך התורה מסתיימת? בשבירת הלוחות. איפה שמענו? תורה צריך לסיים בדבר טוב. מה התורה מסיימת? שהלוחות נשברו. שנשברו הלוחות, אתם יודעים מה קרה לעם ישראל? כל המוחים נסתלקו. והשבירת הלוחות זה היה דבר רוחני מאוד, מאוד עמוק שמשה עשה. הוא סילק את כל המוחין מעם ישראל. הכל הסתלק. היה חושך. מה היה אז? לא היה להם דעת. אז שהתורה מסתיימת, יש גיליון ריק. אחרי הפסוק, לעיני כל ישראל, יש גיליון ריק. סוף התורה צריך להשאיר גיליון ריק. עד סוף העמוד. אז מה עכשיו? ריק. זה האדם ריק. הוא חושך. הוא לא, נשברו לו הלוחות. הלוחות זה המוחין. זה הלב. הכל נשבר. הוא הכל בשבירה. מה צריך לעשות? רק לחכות. למה לחכות? נגמרה התורה. למה לחכות? כשאנחנו גומרים את התורה, בשמחת תורה, מה עושים מיד אחרי זה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תחכה, חכה, עוד יום, עוד יומיים, חכה עוד קצת, פתאום תראה בראשית ברא אלוקים. פתאום הקדוש ברוך הוא בורא לך עולם חדש, בורא לך בריאה חדשה. זה הסוד של יציאת מצרים. הרצוב, השוב, עליות וירידות, רק צריך לדעת איך להחזיק מעמד, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים גדולים. אני רוצה רק אולי להגיד משהו, כמה מילים לחיזוק. היום, ברוך השם, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, מה שרואים את זה בכלליות, בפרטיות. אחד הדברים הכי חזקים שעוזרים וחשובים ומסייעים, זה העניין של ההפצה. שאנחנו ברוך השם זוכים להתעורר ולהתחזק, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם נעורר אחרים. נעורר אחרים. היום אדם שלוקח דיסקים ונותן, הוא לא יודע מה זה עושה. הוא לא יודע מה זה פועל. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לפעמים שומעים סיפורים, כי זה מגיע אלינו. אדם נתן דיסקים, אז הוא לא יודע לאן זה הגיע. אבל לפעמים אלינו כן מגיע הסיפורים. אז צריך לדעת שהאדם מפיץ דיסקים, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא יודעים איזה ישועות נעשות על ידי הדבר הזה. איזה ישועות, אנחנו שמענו כמה, לא מעט סיפורים של ישועות מופלאות מאוד, רק על ידי העניין של הפצת דיסקים. אבל אני רוצה לספר סיפור שאתמול היה. סיפור שקרה אתמול, זה ממש, בא הבחור לשיעור אתמול בחולון, וסיפר לי את זה. הוא אמר לי, אני מרשה לך לספר את זה, אבל רק אחרי שאני אלך. הוא ביישן, אז הוא לא רצה שנספר את זה. הסיפור היה אתמול. חבר שלו, שברוך השם גם כן מתחזק בתשובה, חבר שלו, אחותו חלתה בצהבת, אחותו של החבר חלתה בצהבת, המצב נהיה קשה, לקחו אותה לבית חולים, הרופאים אמרו, המערכות של הכבד קרסו לגמרי. אין שום אפשרות זה, אין אפשרות להציל את הכבד הזה, היא חייבת השתלת כבד. טוב, אין ברירה, צריך לעשות השתלת כבד. בארץ אין כבד מתאים בשביל הבחורה הזאת, היא בחורה צעירה. אין כבד מתאים לבחורה הזאת בארץ. ואז הם התחילו מיד לחפש כל מיני דרכים. הסתבר שבגרמניה יש כבד, מתאים לבחורה הזאת. ומי שלשום עד אתמול הם כבר בתהליכים לגייס, להכין את הנסיעה לגרמניה, כי חייבים לטיס אותה במהירות. הרופאים אמרו, היא חייבת תוך כמה ימים לעבור את הניתוח של השתלת כבד. חייבים לטיס אותה לגרמניה להשתלת כבד. אתמול בבוקר, זה שמספר לי, זה אחות של חבר שלו. אז זה שמספר לי את הסיפור, אומר, החבר שלי מתקשר ואומר לי, תשמע, תתפלל עליי, אנחנו בדרך לגרמניה, עוסקים בכל העסקים. אומר לו ככה, אז זה שמספר לי את הסיפור, אומר לו, תשמע, קבל על עצמך 40 דיסקים להפיץ. 40 דיסקים, הוא אמר לו, כי בקופסה יש 40 דיסקים, קבל על עצמך 40 דיסקים. הוא אמר, אני מקבל על עצמי לקחת 40 דיסקים. הוא הלך וארגן לו את 40 דיסקים, לקח 40 דיסקים. הוא לא הספיק להפיץ את הדיסקים. מה קרה? תיירת, נדמה לי מדרום אפריקה, הגיעה לארץ, גויה, תיירת גויה, מה? אכלה בירושלים, אתמול בצהריים, אכלה תחינה בירושלים, מסתבר שיש לה רגישות, משהו לא מובן לגמרי, לתחינה, על המקום היא מתה. על המקום היא מתה, התיירת הזאת. בינתיים לקחו אותה לבית חולים, אז שבדקו אותה, עד שזה, מה מתברר? לתיירת הזאת יש את הכבד שמתאים לאחות של החבר הזה. כל זה קרה שעתיים אחרי שהוא לקח את הדיסקים. 40 דיסקים שקרה שעתיים אחרי זה. על המקום, התחילו לארגן ניתוח. אתמול בערב, כשהיה השיעור אתמול בערב, ניתחו את הבחורה. בסוף השיעור, הוא קיבל הודעה מהחבר שלו שהניתוח, ברוך השם, עבר בהצלחה. אחותו כבר מחלימה מזה. זה כל זה קרה בשעתיים, כל הסיפור הזה. קרה בשנתיים. אנחנו מספרים את זה, ברוך השם, שמענו על הרבה ניסים ונפלאות, אבל רוצה לחזק את הנקודה הזאת, שכשאדם מקבל על עצמו לעסוק בהפצה, יש בזה מחשבה, התבוננות, אהבת ישראל, וצריך לדעת, לא צריך לעשות בזה דברים גדולים, אחד המרבה, אחד הממעיט, שרק אדם, כל אחד שיקח על עצמו מה שהוא יכול, ונתפלא שהדיסקים האלה הגיעו לנשמות ישראל, כי עכשיו הרבה צדיקים אומרים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, אני לא יודע מתי, אני מאמין שתוך שעתיים כבר יהיה גאולה, אבל אם, אני לא מבטיח, אני יכול להיות עוד 3 שעות, אני יכול להיות עד, עד הבוקר.
אל תהיה פסימי, אנחנו בונים עד תוך חצי שעה.
תוך חצי שעה, בסדר, עד הרבה, אני הולך איתך, תוך חצי שעה. יכול קצת להתעכב, לא... אבל מה שוודאי מחזק וחשוב מאוד, מאוד מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה הזאתי, של לחשוב על האחרים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו רק נתחזק, שכל מה נחשוב גם על אחרים, נחשוב על נשמות ישראל ונרגיש את את הרחמים, לעורר בתוכנו את הרחמים, ואז יתעוררו גם הרחמים של הקדוש ברוך הוא על כל יהודי ויהודי, כל יהודי, אין יהודי שלא רוצה לחזור בתשובה, צריך להבין, אין כזה דבר. יאיר לפיד רוצה לחזור בתשובה, בנט רוצה לחזור בתשובה. מה, למה הוא אמר שהוא רוצה לגייס לצבא? הוא לא רוצה באמת לגייס לצבא. הוא רוצה שילמדו יותר בהתעוררות, יותר במסירות נפש. אז הוא אמר שזה רק תרגיל כזה, לעורר את האברכים, ללמוד יותר ברצילות. כולם מכבדים לשם שמיים, כל יהודי רוצה, רק צריך לחשוב, לחשוב על עם ישראל, לחשוב על כל אחד. ואחד הדרכים, אחד הדרכים זה כפשוטו, לקחת דיסקים, להפיץ את זה, קשה לאדם, לתת סכום כסף, זה לא הרבה כסף, זה לא בשמיימי. אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד שיתן לפי היכולות שלו, ובעזרת השם נזכה עד בפסח הזה נזכה כבר לאכול קורבן פסח בבית המקדש. ואם יש לי ידיד מאוד טוב, הוא יש לו מינוי כבר, יש לו כבר מינוי, הוא יעשה את הכבשים, הוא יעשה את המנגל של הכבשים, איך שעולים להר הבית מצד ימין, בעזרת השם יש שם אפשר לבוא אליו, הוא הבטיח של כל מי שיבוא אליו, הוא יעשה לו את הכבש הכי טוב בעולם, נאכל פסחי, נאכל את קורבן פסח, קורבנות בירושלים, בעזרת השם, בפסח הזה.